אז הנושא של השיחה הערב, בהמשך לדברים שהתחלנו לדבר עליהם, נקרא ההתמכרות והגמילה של הסלף, של העצמי. מה זה הסלף הזה? העצמי. זה בעצם כל החלקים שלנו שבאנו, שהופכים אותנו למי שאנחנו קוראים לו אני. זה מין הד, יש איזה הד כזה? יותר, כן, יותר טוב. נראה אם נמשיכו לשמוע. הדבר הזה שאנחנו קוראים לו אני, הוא בעצם אוסף של תפיסות ותחושות והרגלים ודעות ומחשבות וזהויות ותפקידים ותוויות. וכמו ציפור שאוספת זרדים מהסביבה שלה בשביל לבנות לעצמה כן, ככה אנחנו אוספים מסביבנו, אוספים ואוספות את הדברים שמגדירים אותנו, שיוצרים עבורנו את תחושת העצמי. אפשר לשים לב לזה, יש רגעים ביום שיותר קל לשים לב לזה, וזה אחד הזמנים, זה בבוקר, איך שפותחים את העיניים, אפשר לשים לב ככה בסלואו מושן וברזולוציה מאוד קטנה, איך בעצם אנחנו אוספות, אוספים או באופן אוטומטי זה נאסף, מחדש את המחשבות והדברים שמגדירים אותנו, שיוצרים מחדש את הזהות שלנו. לפעמים זה על ידי, יש כאלה שאיך שפותחים את העיניים, היד נשלחת אל אותו חבר שהוזכר קודם, אל הסמארטפון, ומיד וואטסאפ ופייסבוק ואינסטוש ואימיילים, וכל הדברים שאנחנו, ואנחנו נזכרות ונזכרים בכל הדברים שאנחנו צריכים לעשות היום, כל המטלות, כל ה-to-do list, והופ, נבנית ומתחזקת ומתאששת לתחושת העצמי, האני. ואפשר בשנייה הזאת שפוקחים עיניים, ובריטריט זה זמן טוב לשים לב לזה, כי אנחנו פה לאט לאט, כל הבפנים שלנו יורד, עושה איזשהו slow motion כזה. והמילה ריטריט, אודליה הזכירה קודם שזה באנגלית זה נסיגה, אבל זה גם נסיגה, ובעצם אנחנו כאן באיזושהי התרחקות, נסיגה או התרחקות מהבית, כי בבית יש באמת את כל ה... הרגלים המוכרים והתבניות שמאוד מייצרות ומתחזקות תחושת אני מסוימת. האנשים שאנחנו גרים איתם, הבית שלי, הקפה, המכונת קפה שלי, הילדים או החתולים או הכלבים שלי, הדברים שאני צריכה לעשות, המקלחת שלי, המיטה שלי, הדברים האלה מאוד עוזרים לייצר את תחושת העצמי. והריטריט הוא גם התרחקות מהבית בשביל קצת לתפוס מרחק ולהסתכל עם איזושהי פרספקטיבה על עצמנו במנותק ובאופן מכוון במרחק מההרגלים האלה. וריטריט, הפירוש הנוסף של זה, זה גם התכנסות. אנחנו כאן בהתכנסות פנימה אל עולמנו הפנימי. כמו שדיברנו קודם, בחוץ, בעולם, בחיים, יש כאלה שקוראים לזה החיים האמיתיים, אבל אפשר לטעון שהחיים שקוראים בריטריט הם אמיתיים לא פחות ממה שקורה בבית, אבל בואו נקרא לזה החיים הרגילים, כי בהחלט להיות כאן בסיטואציה הזאת, זה בהחלט סיטואציה לא רגילה. זה לא רגיל לשבת חבורה של אנשים ולהיות בשקט. זה מזכיר לי שפעם חייתי בניו יורק, והיו לי חברות שהן היו חרשות, ולמדתי קצת לדבר בסיין לנגוויג' אמריקאי, והוזמנתי ערב אחד למסיבה אצל חברה שהיא כן מדברת, והיא פתחה לי את הדלת, אלן אלן, מה נשמע? ואמרתי לה, מה זה, איפה כולם? כאילו, הגעתי קצת באיחור אפילו, והייתה דממה. נכנסתי כזה בכניסה, והייתה דממה, אמרתי, אף אחד עוד לא הגיע. אז היא אומרת לי, לא, כולם כבר כאן, כולם בסלון. אני נכנסת לסלון, הסלון מפוצץ באנשים שמדברים המון, בהמון המון ככה אקשן והתלהבות וזה, אבל דממה, כמו שכאן באולם בזמן המדיטציה. הייתה חוויה נורא, היה בה משהו של תגלית, כי זה היה קצת לצאת מהמוכר של מה זה אומר מסיבה, מה זה אומר אנשים מתקשרים. אז בהחלט הסיטואציה הזאת של ריטריט היא סיטואציה יוצאת דופן, לא רגילה. שזה טוב, זה טוב קצת להוציא את עצמנו מאזור הנוחות לפעמים, ובאמת בשביל לחקור חקירות עומק, לצאת מהמורגל. אז הזמן הזה שאנחנו פוקחים עיניים, פוקחות עיניים בבוקר, אני מזמינה אתכם מחר בבוקר, אם תזכרו, לשים לב רגע. כי לשנייה, אפילו פחות משנייה, לחלקיק שנייה, אנחנו nobody. לפני שלבשנו את הבגדים, לפני שנעלנו את הנעליים, אנחנו חשופות, אנחנו ערומים מכל הזהויות שלנו. ולחלקיק שנייה מיד אחרי זה, בעזרת המחשבות, ההרגלים, הכל חוזר אלינו. אבל לרגע אחד אנחנו nobody במובן של לרגע אחד קצר, אני בלי זהות, אני בלי תפקידים. אין אמא, אין אבא, אין בת זוג או בן זוג, אין מורה לדרמה, אין עורך דין, אין מורה ליוגה, מנהלת בית ספר. ואז מיד, במהירות עצומה, בעזרת המחשבות, התפיסות, ההרגלים המנטליים, מיד אנחנו, כמו אותה ציפור שבונה קן, מיד אנחנו מאששות ומאששים את מקומנו בעולם, בידוע, במוכר, בוודאי, במה שמרגיש בטוח. וכאן בריטריט זוהי הזמנה לשבת כמה רגעים ולהסכים להיות nobody. אמרה השבוע מישהי באחת הקבוצות שאני מלמדת, היא אמרה, ומדיטציה זאת חוויה חדשה עבורה, קבוצה חדשה יחסית, היא אמרה, במדיטציה פתאום חוויתי אין. ואז היא אומרת, ואז פתאום כל האין הזה הפך ליש. אז בריטריט אנחנו באופן מכוון מכוונים התנאים, כמו שדיברנו עליהם קודם, הם מכוונים לחוויית הנובדי. מפני שאף אחד כאן לא יודע עלינו כלום. אולי ידעו מחר אם אנחנו נוחרים או לא, אבל אף אחד לא יודע מה תפקידנו בעולם בחוץ, מה מצבנו המשפחתי, מה המעמד שלנו, ההישגים שלנו, הפרויקטים שלנו, תואר, כסף. מקסימום יכולים אולי, יכלו אולי לשים לב עם איזה מכונית הגענו. לפחות לא יודע באיזה בית אנחנו גרים, עם מי. שום דבר, אין עלינו כאן שום דבר שקשור לזהויות שלנו, לתפקידים ולתוויות שמחוץ לריטריט, שמהעולם בחוץ. השלנו את כולם, השארנו אותם בכניסה לאנדור. ואנחנו מסכימים, מסכימות, להיות כאן nobody. אין לנו כאן פייסבוק, אין לנו אימייל, אין לנו וואטסאפ. אין לנו את המטלות הרגילות, לא צריכים לעשות קניות ולא לבשל לאף אחד ולא לדאוג לאף אחד. כל המעשים הרגילים שמחזקים את הזהות, מחזקים ויוצרים את הזהות שלנו. אין למי לבשל, אין למי לעשות כביסה. ואולי אנחנו במהלך השעות שלנו כאן ביחד נשים לב איך מתעוררת בסלף ההשתוקקות לחזור להיות מישהו. איך הסלף חסר לו, כמו שאודליה הזכירה את המילה מחור. הסלף, כמו מחור, מבקש חומר, חומר, חומר. משהו שיחזיר לי את תחושת העצמי, האני. כמו מבקש את הפיקס, את המנה היומית שלו, בשביל להיות רגוע, בשביל להרגיש את המוכר, להרגיש חזרה, זה מי שאני. מה שמרגיש לנו לפעמים טבעי, אבל האמת היא שזה לא טבעי, זה פשוט מוכר. אז המוכר מרגיש לנו, זה מוכר ומורגל. ומי אנחנו בלי כל ההרגלים והדברים האלה שמעסיקים אותנו, שבונים את הזהות שלנו? מי אנחנו בלי הפרויקטים שלנו, הדברים שאנחנו מעורבים בהם, הדאגות שלנו, החלומות שלנו? מי אנחנו בלי כל זה? והתשובה על השאלה הזאת יכולה להיות רק חווייתית. זה לא תשובה שאפשר לדון בה ולמצוא איזה תשובה מספקת במילים. זה יכולה להיות רק תשובה חווייתית. רק על ידי זה שנשהה, שנסכים לשהות, נסכים לחוות את מה שבהתחלה אולי ירגיש לנו כמו עין, כמו אין. שאין כלום, כלומנס, ריק, ריק אבל לא נעים. ואולי בהתחלה זה יבהיל. לפעמים יש כאלה שמספרים שזה מבהיל, יבהיל אותם. ולהסכים לשהות עם החוויה של האין בשביל לגלות את מה שיש. להסכים לשהות ולא להגיב מיד כמו הנרקומן שבגמילה, שמסכים לשהות. דמיינו את הדימוי הזה של נרקומן בגמילה, כמה תעצומות נפש צריך בשביל להסכים להישאר עם החוויה של האי נוחות העצומה, של הקריז, ולשהות עם עוד קצת ועוד קצת, זה מה שמאפשר לאט לאט להיגמל. אז הריטריט מאפשר לנו את ההתרחקות הזאת מהאוטומטים, ומאפשר לנו לנסות לגעת קצת במה שמעבר לאוטומט, מה שמעבר לפרוגרמין. יש איזושהי כמו תוכנת מחשב שרצה ברקע ומנהלת אותנו, את החיים שלנו. ההרגלים והמחשבות שלנו יוצרים כמו מעין סט קבוע של התנהגויות שבתורן מחזקות את ההרגלים. זה נהיה כמו מעגל קסמים לא מיטיב שמתחזק את עצמו. הרגלים שמחזקים התנהגויות, וההתנהגויות מחזקות את ההרגלים, וכל האוטומט הזה מחזק את עצמו במעגלים, וזה כלא. כדי לעשות שינוי, אנחנו צריכות לאהוב את השינוי יותר מאשר את ההרגלים. ולא רק לאהוב את השינוי, להסכים להשתנות. כי האישיות לא יכולה להישאר אותו דבר, שרק המציאות בחוץ תשתנה, בשביל לעשות שינוי. גם האישיות, זאת אומרת, גם אנחנו צריכים להשתנות. אני אתן לכם דוגמה, אני שנים שאני מתרגלת מדיטציה, כי זה תמיד היה לי מאוד נוח. כאילו רק תנו לי לשבת בשקט, לא לזוז, לא להתאמץ, כאילו מה רע. וכשהיו אומרים לי, מה עם קצת פעילות גופנית, היה לי כזה משפט, running is against my religion, ריצה זה נגד הדת שלי, אני לא עושה פעילות גופנית. למה לתרוח? יש ביטוי באנגלית, no pain, no gain. אני חייתי בארצות הברית, ככה בקהילה היהודית, שבקהילה היהודית אומרים no pain, no pain. אז למה לתרוח לצאת לפעילות גופנית? אז זה היה חלק מהזהות שלי. אני עושה מדיטציות. אני לא עושה פעילות גופנית. ובשנים האחרונות, אני כבר לא ילדה, אולי לא שמתם לב, אבל אני לא נולדתי ככה עם שיער לבן. והגוף שלי התחיל להגיד לי, היי, גברת, את צריכה לשים קצת גם תשומת לב אליי. גם אני צריך פה תמיכה. וזה היה שינוי. שהוא לקח הרבה זמן ולאט לאט עם הרבה הרבה תמיכה, בעיקר בתקופה הראשונה יצאתי להליכות בעזרת השכנה שלי, שהייתי קובעת איתה 3 פעמים או פעמיים בשבוע, בשמונה בבוקר, היא הייתה שמה את הילדים שלה במסגרות, ובשמונה בבוקר, וכל בוקר אני התפללתי לכל האלים והאלוהים האפשריים שיש ביקום, שהיום, שהיא תכתוב לי הודעה שהיום היא לא יכולה. וכל בוקר כבר היינו הולכות, וכשהיינו חוזרות הייתי אומרת לה, תודה, לא הייתי יוצאת, בזכותך יצאתי, לא הייתי יוצאת בלעדייך. הקונספט שאני אוכל לצאת לבד, להליכה, הוא היה בלתי נתפס, הוא היה מחוץ לגבולות האישיות הזאת. ותודה לאל שהאישיות הזאת עברה שינויים. אם אני פה לשבת לספר לכם את זה, שזה אפשרי, אז תאמינו לי, כל דבר אפשרי. וככה לאט לאט התחלתי למצוא את עצמי מתישהו בהמשך, שכבר יצאתי לבד להליכה. הפעם הראשונה שזה קרה, אני בעצמי הייתי בשוק. הסתכלתי על עצמי מה קורה כאן, איך זה יכול להיות. וזה היה 20 דקות הליכה, ואז נתקלתי בשכן אחר, שהוא אמר לי, מה, את הולכת 20 דקות, מה, את עושה צחוק? בואי נלך ביחד, עד המועצה וחזרה, זה הליכה של שעה. אני אמרתי, אני אלך שעה? איך אני אוכל? איך אני אצליח? וכן, ואז התחלתי ללכת עם השכן שעה. ואז התחלתי גם קצת חלק מהזמן לרוץ, שזה בכלל היה, מה זה הדבר הזה. וככה לאט לאט התחלתי לפתח הרגלים חדשים, הרגלים טובים, אבל ההרגלים האלה לא היו יכולים להתקיים ללא ההסכמה שגם משהו בזהות שלי ישתנה. אי אפשר, זה לא היה במנותק ממי שאני חושבת שאני. או התפיסה שלי את עצמי. עכשיו, בשביל שהרגלים מנטליים, או תפיסה עצמית, כמו הדוגמה הזאת, בשביל שהם ישתנו, אנחנו קודם כל צריכים לראות אותם. הם קודם כל צריכים לעלות ולהופיע, בשביל שנראה אותם, ואז נוכל לראות מה אנחנו רוצים לעשות איתם. וזה מה שהריטריט עושה. כל הפרוגרמין הזה, כל התוכנה שרצה מאחורי הקלעים, מתחת לרדאר של המודעות, בריטריט כל זה עולה ומציק. זה הפרוגרמין שאומרת לנו, די כבר לשבת, בואו נלך, נקום, נעשה משהו. אני מבזבז כאן את זמני. או בא לי כוס קפה. או בא לי לבדוק פייסבוק. כל הפרוגרמין הזה עולה לנו כאן, הוא בפרצוף. והוא מושך והוא צועק לפעמים, והוא בועט ושורט. אבל אם זה אכן יקרה לכם, זה לא אומר שמשהו לא בסדר. להפך, זה אומר שבדיוק מה שצריך לקרות קורה. כי בחיים ביומיום, כשהפרוגרמין עולה ומנהלת אותנו, היא אומרת לנו, בא לי כוס קפה, אנחנו הולכים לעשות כוס קפה, בא לי פייסבוק, אנחנו הולכים לפייסבוק. כאן אנחנו נשארים ונשארות, והדברים עולים. ולהישאר, אנחנו כמו שמאלפים כלבלב ואומרים לו תישאר. והוא מלא אנרגיה וסקרן, והוא רץ לכאן ורץ לשם ורוצה לרוץ ורוצה לנשוך ורוצה לשחק עם העצם. ואנחנו אומרים לו תישאר בסבלנות, בעדינות, אנחנו לא מרביצים לו עם מקל. ככה גם לעצמנו, בלי מקלות, אבל אם להישאר. להישאר זה אומר לא להגיב אליהם, לא להיות בתגובתיות. יש הבדל בין תגובה, להגיב לתגובתיות. באנגלית זה ההבדל בין reaction ל-response. הריאקשן, התגובתיות, הריאקטיביות, אנחנו משהים אותה. אנחנו רק ממשיכות לשבת עם מה שעולה. אנחנו לא מצד אחד בשיתוף פעולה עם זה, מצד שני, אנחנו גם לא בהתנגדות לזה. זה מובן מה זה שיתוף פעולה ומה זה בהתנגדות? איך ייראה שיתוף פעולה? אם הפרוגרמין עולה, מופיעה, מדברת, מה זה נקרא שיתוף פעולה? תנו לי דוגמה. לבדוק בפייסבוק, למשל, אין לכם כאן אפשרות. אז בבית, מה יקרה בבית על ההיסטור, אבל בינתיים כאן, בואו ננסה לראות איך, מה אפשר לעשות עם זה כאן. מה זה אומר כאן, לא לשתף עם זה פעולה? כן. כן. ואם מחשבות עולות שקשורות לבית, קשורות לאימייל, קשורות לווטסאפ, גם עם זה להישאר, פשוט לחזור ליציבות, לחזור לכאן ועכשיו. לשתף פעולה זה באמת, כמו שאמרת, להתחיל לחשוב על זה, להתחיל ללכת לשם בראש, להתחיל לראות אולי, להתחיל לענות בראש כל מיני אימיילים וכל מיני שיחות. שאולי זה יקרה כחלק מהפרוגרמין, ואנחנו חוזרים לכאן ועכשיו. עוד אופנים של שיתוף פעולה. נכון, האמת היא שכאן באמת בתנאי הריטריט, כמו שאת אמרת, שזה שונה מהבית, האפשרויות, המרחב של, או הטווח של השיתוף פעולה מאוד מאוד מצומצם. מה אנחנו כבר יכולים, כן, מקסימום ללכת לעשות לנו כוס תה. זה בסך הכל באופן מכוון, הריטריט ככה מפשיט אותנו מכל האפשרויות. זה מזכיר לי כשחייתי בניו יורק כמה שנים, ואז חיפשתי, התוודעתי לדרך הרוחנית, וחיפשתי איפה אני יכולה להקדיש את החיים לתרגול רוחני. אז ככה שמעתי שיש בארצות הברית איפשהו אשרם או קהילה רוחנית שהתרגול הוא הדבר המרכזי שקורה שם. אז נסעתי לחיות שם, עברתי לשם. והמקום היה באמת כולו מכוון מ 4:30 בבוקר, עד 9:30 בערב, הכיבוי אורות. באמת, כל דבר היה, הכל היה מכוון לתרגול הרוחני. היה בבוקר התרגול הפורמלי של יוגה ומדיטציה, ושאר היום עסקנו בכל מיני פעילויות, אבל כל דבר, גם בין אם זה לטטא את החדר, או לנקות את האסלה, כל דבר היה, הוא היה חלק מלהקדיש את העשייה הזאת כחלק מתרגול רוחני. והיינו בעצם בניתוק מוחלט מכל דבר, מהעולם החיצון. אז לא היה זאת בכלל, לא חושבת שהיה אימיילים בכלל, שלא לדבר על פייסבוק, אבל לא רדיו ולא עיתונים ולא טלוויזיה ולא ספרים, ספרי פרוזה ו... וכלום, כלום, כלום, כלום לא היה, וגם כאילו משהו להתמכר אליו. וגם הייתה הפרדה מוחלטת בין גברים לנשים, כי היה תרגול של פרישות מינית, כמו במנזרים. אז גם אי אפשר להתמכר לזה. אז כל מה שנשאר לנו להתמכר אליו זה אוכל, ואת זה עשינו בשפע. והאוכל היה כמובן מאוד בריא, והכינו אותו באהבה, מאוד ככה מזכיר את מה שקורה בריטריט. והיה רק כמובן אוכל טבעוני, ובלי סוכר, ובלי קמח, ובלי גלוטן, ובלי זה, ובלי זה, והוא היה מאוד טעים, אבל בכלל בלי קשר לזה אם הוא היה טעים או לא, זה הדבר היחידי שאפשר היה עוד לצרוך בכמויות כשלא רוצים להרגיש משהו, או כשנהיית אינוחות. והיו כמה וכמה פעמים שבחצות ירדתי למטבחים הגדולים, כמו בקיבוץ, יש כזה מטבח, מקררים גדולים למטה, ירדתי למקררים הגדולים למטה, רק לפגוש שם עוד איזה 20 חבר'ה, וכולנו שם יורדים על ללזניה הצמחונית שנשארה מארוחת ערב או משהו כזה. אז קודם כל אפשר כמובן להתמכר לכל דבר, אבל אני אומרת את זה בהקשר שבאמת השיתוף פעולה, מה שדיברנו כאן, הוא לא, הוא, אין הרבה טווח, אי אפשר לקום ולהגיד, בא לי עכשיו לנסוע לעיר הקרובה לראות סרט, או, אז התנאים פה באמת מאוד תומכים בנו בלהישאר עם. אז זה מהצד של השיתוף פעולה. איך ייראה הצד של התנגדות למה שעולה, לקרייבינג או להשתוקקות למשהו, שמשהו אחר יקרה, או משהו קשה לי, או משהו לא נוח לי. איך תראה ההתנגדות לזה? אני רוצה שאנחנו נכיר את החוויה בשביל שנוכל, נזהה אותה כאן עכשיו בשביל שנקרא לה בשם, שנוכל לזהות אותה כשהיא תקרה. כן, בבקשה, דוגמאות. ביקורת, ביקורת, מה עוד אמר? אשמה, נכון, יפה. התנגדות היא יכולה בהחלט לקחת ביטוי של ביקורת על עצמנו ואשמה ושיפוט עצמי. למה אני כל הזמן חושבת על זה או על זה, ולמה אני כל הזמן עסוקה, ולמה אני לא מצליחה להיות כאן, ו... איזה גרוע אני, איך כל האחרים כל כך, בטח כולם יושבים והם כולם רק עם הנשימה ורק ברגע הזה, ורק אני יש לי מחשבות וכולי. נכון. עוד רעיונות? כן, יפה. אז שמך? צחי אומר, לפעמים גם עייפות או טשטוש או הרפול. אז מצד אחד לפעמים זה תופעה מאוד נפוצה בתחילת ריטריט, כי כולנו באים מחיים עמוסים ומגירעון בשעות שינה, כמו שראיתי איפשהו מין סטיקר כזה. שאומר, איך זה הולך? הזמן השינה האידיאלי לאדם זה עוד 20 דקות. אז לפעמים בתחילת ריטריט, ככה הערפול והעייפות של העומס והטרפת של החיים בחוץ משפיע עלינו ואנחנו בנמנום. אבל לפעמים זה נכון שהקושי להישאר עם הדברים שעולים ועם האי נוחות, מתבטא באיזשהו הרפול חושים וכהות חושים. אז פשוט שימו לב כשזה מופיע, האם זה בא מתוך התנגדות וחוסר רצון לפגוש. עוד מופעים? כן. כן, נהדר. כל מיני הבטחות לעצמנו רק בשביל להרגיע את עצמנו. ממחר אני מתחיל ככה או ממחר אני אעשה את זה, שזה בעצם רק בשביל להרגיע. כן, יפה. נהדר. כעס, חוסר סבלנות, מה אני צריכה את זה, מה אני צריכה להיות פה, אני בסך הכל החיים שלי סבבה, מה אני צריכה בכלל את הדבר הזה, נהדר. כן, עוד. בריחה, כן, לאן? יפה. יפה, בריחה למחשבות שעושות לנו להרגיש נעים. לפעמים כשאנחנו בחוויה של אי נוחות, אז אנחנו, כאילו יש לנו כאן בראש מערכת קולנוע ביתית, ואנחנו עוברים ככה מפשפשים בספרייה ושולפים איזה סרט ככה, או לפעמים זה קומדיה רומנטית, או לפעמים איזה מדע בדיוני, או איזה הורר, איזה סרט אימים, אימה, רק בשביל לא להיות כאן עם הדבר הזה של הכלומנס או של האי נוחות, וזה באמת דרך להימנע ולברוח ממה שקורה עכשיו. עוד? תחושה כללית חזקה של דיסלייק, כן, של התנגדות למה שקורה, כן, יפה. עוד? כן.
להוכיח לעצמי שזה לא בסדר, שעכשיו אני צריך להיות עכשיו במדיטציה ואני לא צריך לחשוב על זה.
להוכיח, להוכיח לעצמי או לא? להוכיח לעצמי שזה נכון לא לחשוב על זה. כאילו לנסות לשכנע את עצמי. כן. לנסות לשכנע את עצמי. כל, יפה, כל ביטוי של מאבק פנימי. ברגע שיש בתוכנו מאבק פנימי, אנחנו באיזושהי התנגדות למה שקורה. וזה לא אומר אבל שימו לב, זה קצת טריקי, כי המיינד יכול לחשוב, אוקיי, אם אני לא במאבק פנימי מה שקורה, אז הצד השני זה שיתוף פעולה. אבל יש באמצע, בין הקצה אחד של שיתוף פעולה לקצה השני של ההתנגדות, יש באמצע להסכים להישאר. פשוט להסכים להישאר. אפשר להגיד, אלה ההנחיות המרכזיות בריטריט, להסכים להישאר. כשכואב לנו, כשלא נוח, כשמגרד, כשמעצבן, כשנמאס כבר, שיאללה 200 כבר יצלצלו בפעמון, שכזה I'm out of here, שיש הרבה רגשות סוערים בפנים, להסכים להישאר. כמו שאומרים לכלבלב, stay. להגיד לגוף, להגיד לעצמנו, stay. אפרופו כלבלב, יש לי בבית כלבלבה, היא כבר לא כל כך כלבלבה, היא כבר כלבה מבוגרת, אבל עדיין מתנהגת כמו צעירה, ויש טקס שאנחנו ענת הבת זוג שלי ואני מוציאות אותה לטיול ברחוב, וחמשת החתולים שלנו יוצאים איתנו, וזה מחזה מאוד משעשע, שאנחנו הולכות עם הכלבה, ואני לא אוהבת שהחתולים באים, כי אני מרגישה שאני לא יכולה לערוב לשלומם, כי אם פתאום יבוא איזה כלב, זה לא סיטואציה שאני מרגישה בטוחה, ושאני מרגישה שאני יכולה להגן עליהם, אבל מצד שני אני גם לא רוצה להפחיד אותם ולצעוק עליהם שיחזרו הביתה. אז שיירה של חמישה חתולים, כלבה שקופצת ושמחה ומתנהגת באמת כמו כלבלבה, קופצת את דרכה אחריי, וחמישה חתולים שהולכים ומייללים, אני לא יודעת למה הם מייללים, אולי הם אומרים כאילו, עזבו, בואו נחזור הביתה, לא יודעת, אבל כל השיירה הזאת, ככה אנחנו מסתובבים בשכונה, וזה באמת מחזה משעשע. אז הכלבה הזאת היא השראה במובן הזה שהיא תמיד שמחה. קוראים לה קוש, שזה בהינדי שמחה, והיא אכן תמיד שמחה, גם כשקשה לה וגם כשהיא חולה, וגם כשהיא נפצעת לפעמים, או שיש לה איזה פצע שכל הזמן חוזר. אבל היא טוב כמו הרבה חיות, היא פשוט נשארת עם הדברים כפי שהם. אין לה לאן ללכת. היא נשארת עם הדברים כפי שהם. אז אני שמה אותה כאן בשבילנו לקחת השראה ממנה או מכל כלב, או לא יודעת להגיד עם חתולים, כי הם יצורים מעולם אחר, אז אי אפשר, אבל רוב החיות אפשר לקחת מהם השראה שהם פשוט נשארים עם מה שיש. אז זה מה שאני מאחלת לנו בריטריט, להתאמן בלהישאר עם מה שיש, ולאט לאט אולי אפשר לחוות שכשאנחנו נשארים עם מה שעולה, אז הפרוגרמין הזה הוא לאט לאט מתמוסס, הוא לאט לאט מתפוגג, הוא לאט לאט נפרם. ומה שמתגלה מתחת שווה את הדרך, שווה את הדרך לשם. אז בואו נשב כמה רגעים בשקט משותף.